דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד. בדאבל אימפקט ראיינו אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו גת מגידו, מנהלת השקעות ראשית בפסגות, ואירה פרידמן, VP ב-Social Finance Israel. היי.
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 אירה, אז אנחנו נתחיל איתך. תספרי לנו קצת על הצד הזה של כסף, הון בעצם שנמצא בעולמות האימפקט, איך הוא נראה, מה אתם רואים, אתם בעצם גוף שמתעסק הרבה מאוד בסוגים שונים של השקעות בתחום.
נכון. אז Social Finance Israel, אנחנו חברה לתועלת הציבור, וגוף מוביל בעצם בכל הנושא הזה, בכל התחום הזה המתהווה של השקעות האימפקט. אנחנו מוכרים בזכות אגרות החוב החברתיות, שזה בעצם מכשיר ראשון מסוגו בעולם, שקיים בו מתאם מלא בין תשואה שאת מקבלת שהיא תשואה כלכלית, לבין תשואת האימפקט או הצלחה של טיפול באיזושהי בעיה חברתית. אנחנו כבר הנפקנו בארץ 4 אגרות חוב חברתיות. אז חברת, בעצם חברה לתועלת הציבור, תקראו לזה עמותה, שמשלבת יכולות מאוד, הייתי אומרת, שוק ההוניים כאלה, כי אנחנו צוות שכולל גם אנשים מתחום חברתי, וגם כמובן אנשים כמוני, שאני מגיעה משוק ההון, והייתי מנכלית של בית ההשקעות. אז אם את שואלת, למעשה, אז מה אנחנו עושים, אגרות חוב חברתיות, אבל זה רק מוצר אחד, אנחנו עוסקים בכל התחום הזה, כי יש כל כך הרבה עניין, וכל גוף שנכנס ורוצה לפעול בתחום הזה, גם קרנות הפילנטרופיה, אבל גם גופים מוסדיים, כמו שהיום יש לנו את פסגות, אז בסוף הם מחפשים אז איך נכון להיכנס, מה זה בעצם השקעת אימפקט, ואיך עושים את זה נכון, כשכל גוף מגיע מהטעמים שלו, זה ממש כמו שוק ההון, כמו בשוק ההון, אי אפשר להכליל ולהגיד מי זה בעצם משקיע בשוק ההון. זאת אומרת, יש כאלה שהם יותר סולידיים, ויש כאלה שמחפשים את הסיכון, שזה מה שמתאים להם לאורך זמן. אז אותו דבר גם באימפקט. זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על משקיע, שיש לו כמובן כוונה פוזיטיבית לצד התשואה הכלכלית לעשות גם תשואת אימפקט, אבל הוא יכול להגיע מכל הספקטרום, הוא יכול להיות משקיע סולידי, שמחפש, דרך אגב, בעולם יש אפילו אפשרות להשקיע פקדונות בבנקים שהם בנקים קואופרטיביים, ואז אתה מרגיש שאפילו בנזילות שלך אתה עושה אימפקט, ובקצה השני יכולה להיות קרן שהיא קרן פרייבט אקוויטי, שמתאימה לגופים מוסדיים, אז בגדול אני אחלק את זה, יש כאלה שהם פייננס פסט, זאת אומרת, באים ואומרים אנחנו לא מוכנים ולא רוצים לוותר על תשואה כלכלית לטובת האימפקט, וזה לא הופך אותם לפחות משקיעי אימפקט. ומצד שני, יש את אלה שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו משקיעי אימפקט, אנחנו מוכנים לקחת יותר סיכון, להשקיע במודלים שהם פחות אולי מוכחים, כמו מין קרן השקעות כזאת ראשונית, ואז נגיד קרנות פילנטרופיה, זה יותר מתאים להם. אז כל אחד בעצם מוצא את המקום הנכון עבורו, בשילוב הזה בין המאפיינים הפיננסיים, לבין המאפיינים שהם מאפייני אימפקט.
אז גת, אתם באמת נמצאים על צד אחד של הספקטרום, finance first, בואי תספרי לנו איך זה נראה אצלכם.
טוב, אז אנחנו באמת בית ההשקעות הראשון בישראל שלקח על עצמו להוביל את התחום הזה. צריך להגיד, זה בעשור האחרון מאוד תפס תאוצה, הרבה לפני שהייתה כזאת עשייה בעולם, בעולמות ההשקעות האחריות, מה שמכונה ESG. אנחנו ב-2013 בעצם השקנו אמנה בתחום הממשל התאגידי, קראו לה אמנת פסגות למעורבות מוסדית, ובעצם לקחנו בהתחלה רק את רגל, רק את ה-G, רק את ה-Government, והתחלנו לפתח אותו. אני חייבת להגיד שכל הבסיס לדבר הזה, חוץ מאיזשהו צורך שנוצר, הסדר רחוב, ובאמת להיות יותר אקטיבי, זו גישת האינגייג'מנט, גישת המעורבות המוסדית, שבעצם למדנו אותה מהעולם. אם מסתכלים על קרנות הפנסיה הגדולות בארצות הברית, הן מאוד חזק בתחומים האלה, יש המון שקיפות באתרים של החברות האלה, אפשר ממש לראות מה האג'נדות והפוליסי שלהם. אנחנו בעצם עשינו לזה יבוא לישראל, ולקחנו על עצמנו לפתח ולהוביל את התחום הזה, ובשנתיים האחרונות זה בעצם מתרחב מלטפל רק ברגל של הממשל התאגידי, ולהכניס באמת גם תחומים של חברה ותחומים של איכות סביבה, וזה בעצם מה שאורז ביחד את כל הסקופ של ה-ESG. בשנה שעברה השקנו אמנה נוספת, אמנת פסגות להשקעות אחראיות, שבעצם מטפלת יותר באמת גם בתחום של סביבה וחברה, והמטרה שלנו היא בסופו של דבר, קודם כל, באמת אנחנו באג'נדה של הפייננס פרסט, המנדט שלנו מול העמיתים והלקוחות שלנו זה בסוף לנהל להם את הכסף ולייצר תשואה, אבל אנחנו מאוד מאמינים, וזה גם נתמך על ידי מחקרים שמפורסמים בעולם, שלהצליח להטמיע שיקולים של ממשל תאגידי ושל השקעות אחריות בקבלת ההחלטות, ולא רק המודל הכלכלי, אלא בעצם למצוא את המינון הנכון שבו לוקחים את זה בחשבון, בסופו של דבר משפיע על התשואה. וזה מה שאנחנו בעצם מנסים להוביל, מתוך תפיסה שאנחנו רוצים לשפר את הנורמות בשוק ההון, ומתוך אמונה, בסופו של דבר כשמסתכלים לאורך זמן, החברות שמצליחות לייצר את התשואה הגבוהה, הן בדרך כלל חברות חדשניות, הן בדרך כלל חברות עם הנהלות מאוד טובות, עם איכות ניהול טוב והבנה טובה של הביזנס שלהם, וזה מביא איתו, האמת היא, המון המון צבעים, שאני לא חושבת שחשבנו ש... זאת אומרת, זה ממש תהליך מתפתח, כי עושים את זה באמת צעד אחר צעד, זה לא עולה מ-0 ל-100, זה מביא איתו למשל את הניסיון להבין כל העולמות האלה של חדשנות משבשת, שלאו דווקא תופסים אותם בכלל בעולם של השקעות אחריות, שזה, אם לוקחים למשל חברות טכנולוגיה, ובכלל כל מה שקורה בשנים האחרונות, שבעצם משבש מודלים עסקיים יותר מיושנים, ומביא מודלים חדשים, ואיכשהו בתחומים מסוימים, דווקא להתעסק ב-ESG ולנסות להבין את המגמות ב-ESG, בסופו של דבר מביא אותך ללגלות תחומים שאתה יכול להשקיע בהם ולהרוויח בהם כסף, שלא בטוח היית מסתכל עליהם, אם לא היית שם לפניך את האג'נדה הזאת.
וכשאת מסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה, אתם בעצם שחקן מוסדי יחיד בגדול בתחום הזה בארץ. איך הגעתם בכלל להוביל את האג'נדה הזאת, וגם מה אחרים צריכים לעשות, כי אני משערת לעצמי שאתה רוצה שעוד יצטרפו?
בהחלט, רוצה, וזה גם די מחייב את המציאות. אנחנו אוהבים להיות חלוצים בתחומים האלה, ובאמת, כמו שאמרתי, להביא מהעולם דברים שלא המצאנו אותם, אלא שהם מאוד מבוססים בחוץ, ורואים את זה ביום-יום. היום כשמגיעים מנהלי קרנות נאמנות ומנהלים של קרנות פרייבט אקוויטי מהעולם למשרדי פסגות, אין גוף שאין לו שקפים על ESG. אז אצל חלק אולי זה עדיין על הנייר, וגם הם עוד מחפשים ככה את דרכם, אבל הרבה מאוד גופים ממש מספרים לך איך כשהם בוחרים גם ניירות שכירים, בטח השקעות פרייבט אקוויטי, איך הם מסתכלים על ה-ESG, וכולם כבר מבינים בעולם, באירופה, בעולם המערבי, בארצות הברית, שאי אפשר להתעלם מהדבר הזה. וזה מתחבר, עוד פעם יש דור צעיר, המילניאנס, שהם, יש להם ערכים שונים ממה שהדור הקודם היו לו, רואים גם את זה במחקרים, אנחנו מאוד משתדלים לא להיות מובלים על ידי תחושות, אלא באמת ללכת ולבסס את זה, ורואים שבסקרים שעשו, על הדור של עד גילה 25, לעומת דור של 25-40 ו-40-65, שהצעירים נותנים יותר משקל לערכים ולערכים של ESG בניהול הכסף שלהם, שזה משהו שיכול להיות עוד פעם, שאם אתה לא מבין אותו, אתה תישאר מאחור ותמצא את עצמך שהמודל שלך שובש, כי לא הבנת שזה הטרנד, ולכן צריך להיות שם, זה משרת הרבה מאוד מטרות. בישראל זה נורא בתולי, אני תמיד אומרת שהדבר הראשון שצריך לעשות כשמנהלים שיח על השקעות אחריות ועל עולמות האימפקט, זה קודם כל להוציא מהחדר את הציניות, כל מיני אמירות על מחבקי עצים, ואנשים מבלבלים וחושבים שאם אתה עושה אימפקט, אתה בוודאות פילנטרופ. אז זה נפלא להיות פילנטרופ, אבל כמו שאמרתי, אנחנו, זה לא המנדט שקיבלנו מהלקוחות שלנו, וזה ברור, אנחנו מנסים לשלב את זה ממש מתוך אמונה וגם ראייה בתוצאות, שזה מייצר תשואה. אגב, עוד שני מחקרים שנעשו בעולם שמראים שהשקעות ESG מייצרות לכל הפחות תשואה דומה למדדים הכלליים או יותר. זאת אומרת, אין פה באמת סיכון של להישאר מאחור לפי הנתונים עד היום, ורואים מגמות מאוד מאוד חזקות של יותר ויותר כסף שזורם לעולמות האלה, ולכן ממש חשוב להיות שם. ודבר אחרון, כמו שרואים את מה שקרה בממשל התאגידי, שאנחנו הקמנו מחלקת מעורבות מוסדית ויצאנו עם האמנה, לצד פרגון, קיבלנו גם בחלק מהזמן חוסר פרגון, וכל מיני אמירות שזה יחסי ציבור, ושזה לא באמת משפיע. אני חושבת שהיום אין גופים בישראל, שבכלל מסוגלים לחשוב, בלי לחשוב ממשל תאגידי באופן טבעי. והמטרה שלנו זה שבעוד כמה שנים, זה יהיה בדיוק אותו דבר לגבי כל העולם הזה של השקעות אחריות.
אילה, אז גת באמת נגעה בכמה מקרו-טרנדים. מעניין אותי מהצד שלכם איזה עוד מקרו-טרנדים אתם רואים בתחום הזה בכלל, וספציפית בעולמות ההון בפרט.
בהחלט. אז קודם כל אנחנו רואים שמבחינת באמת השלב שבו נמצא השוק הישראלי, אנחנו בהחלט הרבה בפיגור ביחס למה שקורה בעולם ומה שקרה שם כבר בעשור האחרון. אנחנו רגילים, אבל אנחנו גם יודעים שישראל בדרך כלל מדביקה את הפערים האלה מאוד מהר. אנחנו היום בתחום של השקעות אחראיות, זאת אומרת, כששומעים היום את גאט, מבינים שבעצם אם בארצות הברית היום, כל דולר רביעי בעצם שמנוהל על ידי ידיים מקצועיות, מנוהל בצורה של ESG, אז היום זה עדיין ככה מפלס את דרכו, ובאירופה זה בכלל כל יורו שני. אבל לעוד פעם, אתם שומעים את הפשן של גאט, זה בטח יגיע מהר כבר למיינסטרים, אני מאוד מקווה. עכשיו, בצד האימפקטי, שעוד פעם אני עושה פה קצת סדר במונחים, אז ESG, אנחנו שמים משקפיים של סביבה, חברה, ממשל תאגידי, על קבלת החלטות, כל הפונדמנטל שבדרך כלל מנתחים בעצם בקבלת החלטות השקעה. באימפקט אנחנו יוצאים בעצם בצורה פרואקטיבית, וכבר רוצים לעשות את הטוב. אז מי שהיו הראשונים בעולם, אלה היו באמת קרנות פילנטרופיה, שאמרו שלצד תרומות רגילות שהן חד פעמיות, בואו נתחיל לעשות ולתמוך במודלים סוסטיינביליים, נמדוד תוצאות, כי זה בעצם הבסיס של השקעת אימפקט, המדידה, ובאמת יש את כל הדוגמאות הנפלאות, ואז משם זה התחיל להגיע למיינסטרים. בדיוק אותה מגמה אנחנו גם חווים פה, יש פה כמה קרנות פילנטרופיה מובילות, שהחליטו שלצד פילנטרופיה מסורתית, הם רוצים לעשות אימפקט, ועוד פעם זה מגיע באמת ממקומות של לעשות עשייה חברתית יותר מדויקת ויותר אפקטיבית, בואו נעשה ונשקיע, ופתאום את יכולה לראות מודלים של באמת פתאום בית ספר, שאתה יכול לממן את ההקמה שלו, או איזושהי התחדשות עירונית לאותה קרן שמקדמת מוביליות חברתית, במקומות שבדרך כלל התחדשות עירונית היא לא כלכלית, כמו שכולנו מבינים, כל יזם מצפה לאיזשהו בסיס של רווח, ובאזורים שמעבר לחדר הגדר הזה לא מתקיים לנו, ואז לשם נכנסים בעצם השחקנים האלה. ואז אם אנחנו מסתכלים היום על חול, אחת המגמות המאוד מאוד יפות, ששם זה כבר, כמו שאני אומרת, מתחיל להיות מיינסטרים, וזה אומר שהמוסדיים מתחילים כבר לחפש אימפקט, מעבר ל-ESG, ואז אם עד עכשיו אימפקט זה היה משהו שהוא בעצם יותר השקעה שהיא פרטית, כי בעצם או משקיעים שהם qualified investors, זה אותם משקיעים מתוחכמים, או גופים כדוגמת באמת קרנות פנסיה ומוסדיים, כשהם היו נכנסים זה עסקאות שלא נסחרות בבורסה. אז אחת המגמות שאנחנו רואים שם, א', הסכומים עצמם של העסקאות מתחילים להיות יותר גדולים, כי אז זה מתחיל באמת לעניין את אותם אלה שעושים השקעות בסכומים גבוהים, אתה צריך לעשות בדיקה של עסקה, due diligence, אתה לא תעשה את זה בשביל 20 מיליון שקל, אתה עושה את זה באמת בטיקטים גבוהים, וכמובן חלק מההשקעות דווקא בשביל להנגיש את זה לציבור הרחב, כי זה לא יכול להישאר מועדון סגור, אז זה באמת הנפקות ציבוריות, של השקעות של ניירות ערך שאפשר להגדיר אותן כאימפקט, כי יש שם גם מדידה וגם אינטנשנליטי התכוונות, ומצד שני בתי השקעות מובילים כבר ממש פותחים מנדטים קטנים שמיועדים גם למשקיעים קטנים, וגם קרנות נאמנות, זאת אומרת דברים שאתה באמת יכול כבר להיכנס בסכומים שהם מתאימים לכל כיס, לכל אותו next gen או אותו באמת דור חדש שמחפש את זה כחלק מהחיים, זה כבר לא כחלק לטבל את תיק ההשקעות, אני רוצה להיות שם, כי ככה אני תופס את עצמי בכל מה שאני עושה, אז אלה הטרנדים הגדולים, הגודל, וכמובן העסקאות שהופכות ליותר ציבוריות, ואצלנו כאן זה כמובן כל הנושא של ESG, של גופים מוסדיים, וקרנות פילנטרופיה שנכנסות כבר ממש לאימפקט, וזה כמובן נפתח לדעתי את כל השלבים הבאים, כמו שראינו אותה בחול.
אז בואו נראה רגע מהמקרו למיקרו. גאט, איזה הזדמנויות חדשות אתם רואים עכשיו, לאור המהלך הזה של מעבר ל-ESG?
צריך להפריד באמת את הדבר הזה. קודם כל, אנחנו נוקטים בגישת האינטגרציה. שיטת האינטגרציה אומרת שבעצם לא קרה שום דבר, אלא שלמעט זה שאנחנו עכשיו מכניסים את העולמות של שיקולי ESG לקבלת ההחלטות. אנחנו מסתכלים על החברה, יכולה להיות מכל תחום בישראל, בעולם, ואנחנו בנוסף למודל הכלכלי, מסתכלים איך היא מתנהלת מבחינת ממשל תאגידי, איך בנוי הדירקטוריון, שקיפות, מנסים להבין עד כמה שיש מידע, אם יש סיכונים סביבתיים או סיכוני חברה, זה יכול נורא קל לתת דוגמאות על חברות, למשל מזהמות, או חברות שפועלות באזורים גיאוגרפיים, או בכל מיני סקטורים, שיש בהם כל מיני מוקשים, או כל מיני רגישויות של תהליכי העבודה, וזה נכנס כחלק מקבלת ההחלטות. הדבר השני, זה בעצם כשאתה כבר, הרי לכולנו יש תיקי, אנחנו מנהלים כבר את הכסף, ויש פיזור מאוד גדול בנכסים, והדבר השני ביישום הזה, זה בעצם לראות איך אתה יכול אקטיבי, להיות אקטיבי, ויוזם בתוך ההשקעות שלך, לאו דווקא להתעסק אם אתה קונה אותן או מוכר אותן, אלא למשל חברה שעושה הרבה עסקאות בעלי עניין, ואתה פונה לחברה ומתחיל לשאול, ואומר שזה נראה לך לא כל כך מתאים, אולי לא מאשר את העסקה בעולמות של, שהיא מגיעה לאספה הכללית, אנחנו שולחים מכתבים לדירקטורים, לדחצים, בנושאים מסוימים, זה יכולה להיות חברה מזהמת, אז אנחנו נבקש ממנה שתסביר לנו מה המדיניות, איך היא מנסה להפחית את הסיכון, איך היא מנהלת את התהליך הזה, ובסופו של דבר, אם נאסוף המון דלתאות מכל חברה שתתבין שהיא צריכה לתת את הדעת בתוך תהליכי העבודה שלה, כי המוסדיים שהם בסוף הכסף הגדול דורשים את זה, בוודאות יהיה פה שינוי. צריך גם לזכור שכשמדברים על עולמות ה-ESG, אז באמת יש את העניין הזה של מצד אחד finance first, ומצד שני, האפקט על העמית או הלקוח, שהוא בעצם מחוץ לתשואה, שזה האפקט הנוסף שהוא סוג של בונוס, גם כשאתה מנהל finance first, ששיפרת, השקעת בתשתיות, והשקעת בזיהום אוויר, ובסופו של דבר הוא חי בעולם הזה, וזה משפר את איכות החיים שלו, זה נכון על הנגשה, על היסעי המונים, כשמנסים להתחיל לחשוב באמת לאן זה משתרשר, מבינים שאין לזה באמת סוף. א', כי אתה מכיל את זה באמת על המודל של החברה ועל תהליך הבדיקה, וגם עולם התשתיות, עולם האקלים, פסולת, מים, בתשתיות זה מאנרגיות חלופיות והסעות של המונים, ונגעתם ב... זה יכול להגיע, דברים שדיברתם עליהם, אני מניחה, טכנולוגיה, זה בעולם הפרטי, של טפטפות, שהמדידה של האימפקט שם, זה באמת אם הם הצליחו לחסוך במים. עכשיו, אם יש שם פטנט, זו יכולה להיות השקעה מהממת. אז אלה דברים שהעולם הוא נורא נורא רחב בתחום הזה, ואנחנו עוד פעם, פעם אחת עושים את הסינון על כל התיק, פעם שנייה עושים סינון בכל השקעה חדשה שאנחנו בודקים, ואנחנו מנסים את עולם האימפקט הטהור, שוב, עדיין במשקפיים של פייננס פרסט, אנחנו עדיין נשקיע בקרנות אימפקט, שהמודל שלהן הוא פייננס פרסט, אבל בשונה מגוף מוסדי שיש לו תיק כללי, הן באמת מעבירות במסננת את כל ההזדמנויות, כשהמסננת הראשונה זה תהיה אימפקט, ואז מתוכן הן בודקות את אלה שיש להן מודל עסקי שמשרת בעצם את אותה תשואה צפויה שהם אמורים לספק למשקיע, אוקיי? אז זו הדרך שלנו בעצם לעשות את זה טהור.
אירה, אתם רואים הזדמנויות דומות? כלומר, זה באמת בכלל הביקוש והיצא שנוצר היום בתחום האימפקט, אתם רואים שיש מספיק, נקרא לזה, הוגה שכל אחד ינגוס ממנו, או שזה עדיין זה משהו מאוד ראשוני כזה, שהמסדיים צריכים לעשות אליימנט עם מה שקורה בחול, והפרייבט אקוויטי צריך לעשות אליימנט עם ההזדמנויות ב, לא יודעת מה, אגרוטק, כי זה מה יש, או איך נראה השוק הזה בגדול בארץ?
אז בדרך כלל צריך, אני תמיד אומרת, follow the money, כאילו. אז כמו שאמרנו, אם רוב הכסף היום בשוק הזה הוא כסף פילנטרופי, אז אני חושבת שדווקא רואים התפתחות מדהימה בשנתיים האחרונות, לדילפלו שאפשר לראות שהוא מותם בעצם לכסף פילנטרופי. אז למשל, אנחנו שנה שעברה הנפקנו גרות חוב חברתית, שהיא בעצם מול משרד החינוך, שמגזיר כסף למשקיעים, על תוצאה שהיא מוגדרת מראש, תוצאה חברתית, זה כמה תלמידים מסיימים מתמטיקה 4-5 יחידות ועברית, בעירת, זאת אומרת, יש בנצ'מרק, יש מדד שנקבע, ומה שבעצם מעבר, אז ממש נקבע תשלום, כשאנחנו בפנים כמובן עושים את כל החדשנות של הטיפול, ואז תחשבו, אם קרן פילנטרופית נכנסת כמשקיעה לכזה מכשיר, אז היא בעצם יכולה למדוד את התוצאה, היא מעודדת חדשנות, והיא גם יכולה לעשות אקזיט, כי אם משרד החינוך רואה שזה בעצם עובד בעירת, אז אפשר להעתיק ולשכפל את זה לעוד מקומות. אז כדוגמה כזאת, אני אומרת שהיום כמעט כל קרן פילנטרופית יכולה להגדיר מה בעצם התחום שבו היא מחפשת את ההשקעות, כי בקרנות פילנטרופיה זה בדרך כלל לפי תחום הליבה, מה בעצם השינוי החברתי שמקדם את הקרן, ואני חושבת שהדילפלו מתחיל להתמלא. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לצדדים שהם צדדים של באמת מיינסטרים, נפח של עסקאות, משהו שצריך להיות ציבורי לפי כללים של שוק ההון, אז אנחנו עוד לא שם, זאת אומרת, אנחנו עוד לא כמו בחול, אבל ESG זאת אותה סופה, שאין לספק שעוד פעם זה ביצה והתרנגולת, כי כל שהמוסדים ידרשו את זה, כך גם המוצרים והקרנות כמובן יתיישרו ויתנו יותר היצע, ואז לפי הביקוש ייקבע גם ההיצע. אני אתן אולי דוגמה לאיזושהי הנפקה שהייתה לאחרונה בספטמבר, חדשנית בעולם של חברת אנרגיה איטלקית אנל, למעשה אנחנו מדברים פה על חברה שהעיסוק שלה למעשה להביא פתרונות אנרגיה והם מאוד מאוד גדולים, ואז הם באו ואמרו, תקשיבו, אנחנו מגייסים חוב בצורה של אגרת חוב, כמו כל אג"ח קונצרנית שאנחנו מכירים, אבל אנחנו נקבע בתנאי נוסף, שאם אנחנו נגיע ל-50% ממקורות האנרגיה שלנו, למקורות שהן בעצם מאנרגיה מתחדשת, אז אנחנו בעצם מגדירים עלות מימון בעצם של חוב, שהיא ברמה X. אבל אם אנחנו לא נעמוד בכלל הזה, או במה שקבענו לעצמנו כבנצ'מרק, אז אנחנו נשלם יותר. אתם כמשקיעים באג"ח שלנו, בעצם תראו ריבית תשואה יותר גבוהה, ב-0.25%. זה מעין כנס שבעצם החברה מטילה על עצמה, ואומרת, תקשיבו, אני קובעת פה לא רק את המאפיינים הפיננסיים של העסקה, אני מכניסה פנימה משהו שהוא בליבת הפעילות שלי, שהוא בעצם משפר את העולם הזה, ואם אני אעמוד, מצוין. אם אני לא אעמוד, אז אפילו אני מוכנה לקחת על עצמי משהו שהוא עלות כספית, אז אנחנו רואים פתאום את השיקולים האלה נכנסים פנימה לתוך שיקולים עסקיים, גם ברור לגמרי, הם לא עשו את זה רק בשביל הפרסום, למרות שכמובן זה עשה הרבה מאוד רעש, באמת הנפקה הראשונה מסוגה בעולם, הם בעצם ראו שיהיה פה אובר ביקוש, ובאמת ההנפקה הזאת נסגרה בפי 3, פי 4 על הכסף, ביקושים של גופים מוסדיים, גם באירופה וגם בארצות הברית, אז אני מאמינה שזאת דוגמה, כמובן לשוק הישראלי היא עדיין טיפה קיצונית, אבל אני באמת מרגישה לפי מה שהשוק משדר פה, אז אנחנו, שפה שאנחנו מדברים היום, עוד שנתיים, שלוש, זה יקרה גם בישראל.
אז אני חושבת שהצלחנו להסתכל פה גם על ספקטרום רחב של סוגים של הון, וגם על איך סוגים של הון שונים יכולים להתנהג היום, אבל אני מאמינה לפחות שנסכים על זה שיש חוץ מהון תפקיד ממשלתי, שהממשלה צריכה לקחת על עצמה. אז אני אשמח לשמוע מכן, איפה אתן רואות היום את ההזדמנויות לרגולציה חכמה יותר, ונלך על חכמה יותר, למשל זה מספיק עדין.
תראו, בצד של המוסדיים, אז בסופו של דבר, הרגולטור הרבה פעמים הוא מכוון, הוא מנחה, למשל במקרה הזה, הוא אמר לגופים המוסדיים, תצהירו במסגרת המדיניות השקעות הצפויה שלכם, שאתם מפרסמים באתר לעמיתים, האם אתם מיישמים שיקולים של השקעות אחריות או לא בקבלת החלטות, ולפני כן הוא אמר, תפרסמו מדיניות ממשל תאגידי, אבל הוא לא קובע רגולציה עשה מוחלטת, וגם בעולם של חוק החברות, מהצד של החברות, אין כאלה חוקים. אני, אגב, לא בטוחה שצריכים להיות. אני כן חושבת שאפרופו להוציא ציניות, ואפרופו תהליכים גדולים שרוצים לעשות, יש פה גם עניין של החינוך של האוכלוסייה. למשל, באירופה, כל העולמות האלה של האנרגיות המתחדשות, זה קרוב לדת. ואנחנו רואים מה הסובסידיה הממשלתית גרמה להתפתחות של ה... אנרגיה מתחדשת באירופה, ואיך זה קורה הרבה יותר לאט. בארצות הברית, למשל, ששם זה לא, יש שם איזושהי הטבת מס, גם היא הולכת ונשחקת, וכנראה גם תסתיים. בישראל, להגיד לטובת הממשלה, שאין לנו כבר מזה זמן מה, פורסמו בעצם רפורמות על תחום התשתיות, ויש בפייפליין באמת עשרות מיליארדים של שקלים של פרויקטי תשתיות שאמורים לצאת לפועל בשנים הקרובות, וזה כמובן נותן בוסט. הדבר השני שקרה זה בעצם אותה רפורמה של ריטים בתחום התשתיות שהתחילו לקום, שגם זה מפתח את עולם התשתיות, מכניס עוד תחרות ועוד כסף גם של הציבור שיוכל להיות מופנה לדבר הזה. והדבר האחרון, אני חושבת, חשבתי על זה באמת לפני, בדרך לכאן, אני לפני, יש לי חברה שגרה בפולין, וביקרתי אותה לפני בערך 10 שנים, ושם אתה יורד לזרוק את הזבל, אז הפחים מסודרים, אתה עומד כמו זה, מפריד את הזבל הרטוב עם הניירות והפלסטיק, אז נכון שבשנים האחרונות כבר יש בישראל לכל בניין פח ניירות, פח כתום לפלסטיק, אבל עדיין אני חושבת שכמו שעשו כאן קמפיינים על המים, היה אפשר לחנך את הדור הצעיר והמבוגר יותר, ליותר מודעות על הדבר הזה, גם על הכלי פלסטיק, זאת אומרת, יש כל מיני הבזקים, אבל נראה לי שיש כל כך הרבה מה לעשות ברמת החינוך והרמת המודעות, וכשזה קורה, זה מגיע לסקטור הפרטי גם, ומחלחל לחברות הציבוריות, וזה לא קורה מספיק בעיניי, חושבת שזה ממש ממש חשוב, כי אותה ציניות שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו מקבלים אותה לפעמים בעולם ההשקעות, היא בבסיס אצל האנשים, גם בהתנהלות היומיומית שלהם, אם להשקיע את העוד דקה הזאת למחזר ולפזר את הזבל, ועד אינסוף דוגמאות, ובסופו של דבר זה יעלה את רמת החיים, זה גם יגרום לאנשים להבין שאומרים חיים פעם אחת, וכל השטויות האלה, שבסוף העולם הזה יכול להיות שהוא באמת בסיכון לדור של הילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים, אז כן צריך לחבר את הערכים האלה ולהצליח להוציא מזה משהו שהוא מעבר.
אירה, מה תפקיד הממשלה?
אני חושבת שיש לה תפקיד חשוב, ולא רק בלכוון, למשל בנושא של דיווח, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על גופים מוסדיים, שאנחנו רוצים שהם יסתכלו על כל הפרמטרים של ESG, אבל איך אנליסט שיושב ומאוד רוצה לעשות את זה, יכול לעשות את זה עם חברה, שהיא בעצם חברה ציבורית, לא נותנת לו את הנתונים. אז בסדר, הוא יכול להתחיל לדרוש, ייקח לו הרבה זמן, אולי בסוף הוא יקבל, אם זה אנליסט של גוף שיש לו הרבה כסף מנוהל, אבל בצורה הכי פשוטה, רשות לניירות ערך יכולה להוסיף, בעצם יש גם ככה דוח ברנע, משהו שהוא בעצם דיווח של חברה ציבורית שנתית, משהו ברמה שנתית שהחברה מדווחת לציבור, להוסיף לשם פרק של ESG, זה צריך להיות מותם ברמה ענפית, כי מה שנכון לדווח לחברת בנייה, זה אולי לא מה שנכון לדווח לבנק, אבל אנחנו רואים רגולציה דומה גם באירופה וגם בארצות הברית, ואז זה נותן בשר לכל השוק הזה, ובאמת קפיצת מדרגה. ברור לי לגמרי שמחר בבוקר חברת נדלן אמורה לדווח על כמות התאונות, תאונות עבודה שיש לה באתר בנייה, אז אני בטוחה שזה ישפיע וכבר לא צריך תקנות בתחום הבנייה, היא תבין שהיא לא תוכל לגייס כסף וזה ישפיע כמובן בשטח מיידית. ודבר שני, אני מאמינה שניתן ונכון להגדיר השקעות אימפקט שהן אימפקט פס דווקא, ולתת עליהן הטבות מס, כמו שמדינה יודעת לתת פה הטבות מס, יש חוק אנג'לים, ויש כמובן את כל הנושא של אפילו הפקת סרטים, זאת אומרת, יש נושאים, ופה אני בטוחה שהמדינה פה צריכה לעודד את הכסף הזה, להיכנס למקומות האלה, כי בסוף זה באמת הופך למקור סוסטיינבילי ואינסופי, לטובת פתרון בעיות חברתיות, לתת שם את התמריץ הזה בשלב הראשוני, ואז ברור שאם זה יוכיח את עצמו, אז כוחות השוק כבר ידעו לקחת את זה לבד, אבל הדרבון הזה והמרץ הראשוני של מס, לדעתי הוא חובה.
אז ככה, עם המטלה לממשלת ישראל, איך שתהיה כזאת פעם, אנחנו נתחיל לסכם, ונעשה סבב מהיר. אנחנו נעשה תרגיל, שבו ננסה לענות במילה אחת, גג שתיים, לשאלה. אז השאלה הראשונה היא באמת, מה הארגון או הקרן או הסטארט-אפ, או לא משנה, כל דבר כזה או אחר, שאתם אומרים, תכניסו את זה, תעשו על זה גוגל, ומעניין לראות מה הם עושים. וזה לא יכול להיות משהו ששפי מעורבים בו, או פסגות מעורבים בו. חייב להיות קרן או ארגון שאתם לא איתו.
אז אני אתן דוגמה לסודה, לסודה סטרים, שזו חברה שמתוך הבנה של טרנד הבריאות, עזבה את עולמות הסוכר, והלכה בעצם להיות חברת מים, סודה, ממקום של טרנד הבריאות, ויצרה מזה ביזנס מאוד מאוד חזק, בסוף נרכשה, ויצרה לה משקיעים שלה רווח מאוד גדול.
אז אירה, על מה את ממליצה?
אני רוצה להמליץ על TPG Capital, אם תחפשו בגוגל, אתם תוכלו לראות, מדובר בקרן שגייסה בשנה האחרונה, מעל מיליארד דולר, וזה סכום עצום, לכולנו ברור, הם התחילו מאקסלרייטור קטן, והתפתחו בעצם לליין של קרנות השקעה, בתחומים שונים של אימפקט, ואימפקט אסטס, חברה לתועלת הציבור, שמאפשרת לציבור הרחב, להיכנס להשקעות שהן בעצם השקעות פרטיות בתחום האימפקט.
ואם הייתן צריכות להמליץ על אתר אחד, או מקור מידע אחד, משהו לקרוא, משהו, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות דוח, על מה הייתן ממליצות?
PRI, שזה בעצם ארגון גג בינלאומי. אנחנו חתמנו שנה שעברה בעצם, מה שהם עושים זה שהם אוספים גופים, יש הרבה מאוד גופים מאוד מוכרים, גופי ההשקעות הזרים הגדולים שכולכם מכירים, שבעצם חותמים כמו על האמנה שלהם, ובעצם מתחייבים גם ליישם השקעות אחראיות בתהליכי ההשקעה, באותה שיטת אינטגרציה, ולעזור במדידה. בעצם פעם בשנה אתה ממלא דוח, ואתה נותן מידע על איך יישמת את זה בהשקעות, איך נראה הפילוח של התיק שלך, וזו עוד דוגמה לגוף שבעצם בדרך הזו, א', מצליח למדוד, וב', סוחף איתו עוד גופים, וגם פשוט אתה רואה איזושהי מטריה של הרבה גופים שעושים את זה, ואתה מצטרף, אתה נכנס לבריכה של הגדולים.
אירה?
אני מציעה לעשות מנוי לאימפקט אלפא, אתר חדשות של תחום האימפקט, עולמי, הם מכסים את כל האירועים שקורים בתחום הזה, וזה מדהים לראות איך באמת יש מספיק עדכונים, גם ברמה היומית וגם ברמה שבועית, מכל התחומים, כל סוגי המשקיעים, מומלץ בחום.
אז אני אשאל אתכן את השאלה האחרונה שלנו, שאנחנו שואלים את כולם, ואני מקווה שתשובתכן תהיה כנה. מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכן?
אני שותה כל יום בקבוק זכוכית של קולה. הרבה מאוד שנים, התחלתי מבקבוקים גדולים, וכל יום אני שותה את הבקבוק הזה.
לפחות זה זכוכית ולא פלסטיק.
נכון, אני מתעקשת, מחפשת, עד שאני לא מוצאת, אני לא שותה, אבל אני תמיד מוצאת.
גת, הרגל לא סביבתי או לא חברתי שלך? No judgment.
אני עדיין נוטה להדפיס סקירות. יש איזשהו שלב מסוים שכבר אי אפשר להכיל את המסך, ואתה מת. שיהיו לך דפים מנייר, לקרוא אותם, לקחת אותם איתך כשאתה מסתובב במשרד או בבית, אז ההרגל הזה, קשה לי, אני ממזערת אותו, אבל אני לא יכולה להגיד ששחררתי אותו.
זה הרגל מגונה של רבים מאיתנו, אבל זה טוב, זה מה שיש לנו לאן להשתפר לכולנו כל הזמן, זה מאוד מאוד חיובי. אז תודה רבה לכן, גם על הכנות וגם על הרעיון. תודה לגת מגידו, מנהלת השקעות ראשית בפסגות, ולעירה פרידמן, VP ב-Social Finance Israel. תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, אסף רפפורט עורך הסאונד, אביתר אלעד על הפתיח והשיווק, ולגוגל קמפוס על האירוח. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזאת ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט, גם באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם גם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים ולראות את הלינקים לכל הדברים שדיברנו עליהם, וכמובן לשלוח לנו בקשות ותגובות. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא של דאבל אימפקט.